רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות יש לנו העונג לארח את מפיק הפודקאסט המשחק הגדול, ניצן דוד פוקס. בפודקאסט שלו ניצן ערך סדרה ארוכה ומפורטת על סין, שנקראת הקיסר האדום. הזמנו אותו לפרק בעל המשמעות, כדי שנוכל לסכם את הסדרה, להדכן אותה ל-2021, וגם לתת מענה לכמה מטענותיו של פרופסור פינס, שהיה אצלנו לפני מספר פרקים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניצן.
מה נשמע תמיר?
בסדר. אז באמת אנחנו נפגשים היום כדי לדבר על סין בעקבות הסדרה הנהדרת שהזנתי לה במשך כל 10 הימים האחרונים, הקיסר האדום, בפודקאסט המשחק הגדול, שבה אתה בעצם ניסית לבנות איזו תמונת עולם קוהרנטית לגבי סין. דיברת על המנהיג שי ג'ינפינג, ודיברת על החברה ועל תפיסות העבר של האימפריה ושל הקיסרות, ועל ההבדלים הגיאוגרפיים בין הצפון ובין הדרום, בין המזרח למערב, וגם על אפשרות לחסום להם את הים, מה שככה כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה המוזרה של דרום מזרח אסיה רואה שזה מקרה מאוד מוזר, שמדינה נמצאת מול המון המון איים שסובבים אותה. והייתי רוצה באמת שננסה להתחיל בלדבר על המפלגה הקומוניסטית, שהיא בסופו של דבר מי שמנהלת שם את העניינים כבר כמעט 70 שנה, ולנסות להבין מה היא רוצה, מה האינטרסים שלה ושל העומד בראשה.
האינטרס העליון של המפלגה הקומוניסטית של סין, שהוא האינטרס העליון של כל מפלגת שלטון שנמצאת בשלטון, הוא לשלוט. כן, זה האינטרס העליון של כל מפלגת שלטון, של הליכוד, של הדמוקרטים עכשיו, זה המטרה העליונה. ההבדל בין דמוקרטיה מערבית ובין סין, היא שבסין המפלגה נמצאת מעל המדינה. והמפלגה אינה מנהלת איזשהו משחק פוליטי מול מפלגות אחרות. כלומר, המפלגה שולטת במדינה דרך כל מיני מנגנונים, והמטרה המרכזית שלה היא לוודא שהשלטון הזה נשאר. כי השלטון הזה נותן לה עטבות, כי השלטון הזה לדעת חלק מהמנהיגים שלה מבטיח את הסגסוג של סין, מבטיח את ההגנה של סין מפני כוחות זרים. ולכן האינטרס העליון של המפלגה הקומוניסטית הוא לשמור על שלטון המפלגה הקומוניסטית, לשמור על קיומה.
אני מבין, אבל ממה הם כל כך מפחדים? זאת אומרת, אם הם מסתכלים נגיד מעבר לים על יפן או על דרום קוריאה או על סינגפור, על מדינות מזרח אסיאתיות שמסגסגות, הן פתוחות למערב, הן פתוחות לעולם, אין שם שלטון קומוניסטי ואין שם הגנה כלשהי וצנזורה כזאת ואחרת על האינטרנט או מעקב אחרי אנשים באמצעות טכנולוגית גילוי פנים. ונראה שלא, הולך להם לא רע בכלל, אז למה לסין לא מעתיקה את המודל שלהם?
שוב, כי העתקה של המודל שלהם פוגע בשלטון המפלגה. המפלגה מעוניינת להבטיח את שלטונה הדיקטטורי. אין פה סוגיה של האם להעדיף את רווחת העם הסיני על פני שלטון המפלגה. כלומר, כשאתה מסתכל ואתה אומר, היי, המודל הדמוקרטי של שוק חופשי עובד בטיוואן נגיד, והם גם סינים, למה לא להעתיק את זה? אז המפלגה אומרת, ברגע שאני מעתיקה את זה, אין יותר דיקטטורה של המפלגה. כלומר, זה משהו שאני חושב, אני מאוד אישית מעריך בכל הפילוסופיה של המרקסיזם-לניניזם, שזה לא רק תפיסה כלכלית, אלא זו גם תפיסה פוליטית. ואחד מהעקרונות האידיאולוגיים של אותה תפיסה, זה בעצם השימור של כוח. המפלגה חייבת לשמור על כוחה כדי לקדם את המהפכה הסוציאליסטית ולהביא את המצב של הקומוניזם. אבל כלומר, אחת העקרונות, אחד הרעיונות המייסדים של האידיאולוגיה, הוא שימור השלטון הפוליטי.
כן, זאת אומרת, מי שלא קצת לא מכיר מרקסיזם, אז המרקסיזם יש לו שלושה שלבים. השלב הראשון זה שלב דרום המהפכה, מי ששולט זה אותם אלה שהם בעלי הקניין, בעלי הכוח, בעלי העוצמה, בעלי הכסף. אחר כך יש מהפכה, ומי שממונה לעמוד בראש השלטון זה הפרולטריון, וזה שלב דיקטטורי, שלב של דיקטטורה של הפרולטריון. זה שלב ביניים, שבו מחנכים מחדש את כל האוכלוסייה, וגורמים לאוכלוסייה בעצם לשתף פעולה עם אותו, עם אותה דיקטטורה, עם אותו שלטון של הפרולטריון, שהוא שלטון טוב, אבל הוא רע, כי הוא שולט. והשלב השלישי, זה שלב של מין גן עדן אוטופי מרקסיסטי כזה, שבו יש אנרכיה, השלטון יורד מכוחו, ומאפשר לכולם לחיות בסבבה, כי הרי כולם חונכו מחדש, אז כבר אין רדיפת בצע, ואין העדפה שלי על פניך, או משהו כזה, ואמור להיות סבבה, אבל זה אף פעם לא קרה.
אם אני רק יכול לזרוק, יש רונלד רייגן היה אוהב לאסוף בדיחות מברית המועצות, אז הוא מספר, יש בדיחה, שני רוסים הולכים ברחוב בשנות ה-80, ופתאום אחד פונה לשני ושואל אותו, יורי, האם זה האידיאל הקומוניסטי? האם אנחנו חיים בגן העדן של מרקס, של לנין? ואז יורי הוא מסתכל עליו ואומר, לא, 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 לא. זה עוד הולך להיות הרבה יותר גרוע לפני שנגיע לשם.
אז מכאן אני הייתי בשמח שננסה להבין רגע את סין, ולא את המרקסיזם, כי אתה בעצם מתאר את הפילוסופיה הפוליטית של סין לאורך כל אלפי השנים האחרונות של הסיביליזציה הזאת, שאין שם איזה רציפות מוחלטת, אבל כן יש איזה רעיון מארגן שאומר שהעם בסופו של דבר נותן לשליט את המנדט לשלוט, וכל עוד המנהיג מתנהג לטובת העם, וכל עוד המנהיג לא, בעצם לא מורדים בו, אפשר לומר, אז המנהיג נבחר בעצם על ידי השמיים. מי שלא מכיר קצת את סין ואת הדת שלהם, אין להם איזה אלוהות, אלא יש להם דת מאוד מאוד ארצית, בלי איזה כוח טרנסנדנטי, והשמיים הם הדימוי הכי גבוה שם לאיזשהו סוג של אלוהות.
תראה, רעיון של מנדט השמיים הוא בהחלט עתיק כמעט כמו הציביליזציה הסינית, אבל אנחנו יכולים לחשוב על מנדט השמיים כמקביל לרעיון של הלגיטימציה של כוח, כמו שוובר מתעסק בו. כלומר, הסינים פשוט הבינו הרבה יותר מוקדם, והם כנראה אגב הבינו את זה בגלל כל המהפכות הפוליטיות שהיו שם, שהשליט חייב לשמור על הלגיטימיות שלו. כן, כל שלטון, גם בסין, גם באירופה, גם במרכז אמריקה, זה לא משנה, כל שלטון חייב להצדיק למה לגיטימי שהוא זה שישלוט. כן, הלגיטימיות של הכוח, כי הרי אם אנחנו מדברים על שלוש העמודים של הסמכות של מדינה, אז יש לנו את היכולת שלה להעניש, יש לה את היכולת שלה לחלק מתנות, כלומר לתגמל, ויש את הלגיטימיות שלה. כשהלגיטימיות נובעת או ממסורת, או מבירוקרטיה, או אפשר כבר את הקטגוריה השלישית של וובר. אז מנדט השמיים הוא אקוויוולנטי בפילוסופיה הפוליטית המערבית לרעיון הלגיטימיות של השלטון. ומה שאנחנו ראינו לאורך ההיסטוריה, ומה שאנחנו רואים לאורך ההתפתחות של הרפובליקה העממית, זה שהמפלגה הקומוניסטית כל כמה זמן, לאור שינויים, משנה את הטיעון שלה ללמה לגיטימי שהיא תשלוט. אבל שוב, מתוך העיקרון העליון של אני רוצה לשמור על השלטון. אז בתחילת הרפובליקה העממית, התשובה ללמה לגיטימי שאני אשלוט הייתה שאני כמפלגה הקומוניסטית תביא אתכם לגן העדן הקומוניסטי על ידי קידום של המהפכה הסוציאליסטית. כן, תהיה לנו כלכלה מתוכננת מלמעלה, נהרוס את כל המעמדות, נגיע לגן העדן הקומוניסטי. זה לא עבד. זה לא עבד בגלל שהמערכת הכלכלית הריכוזית נכשלה בצורה קטסטרופלית בסוף שנות ה-50 עם הקפיצה הגדולה קדימה שהביאה מיליונים למות גם ברעב וגם בעינויים, בערבות מכוונות של פקידים. זה סיפור שלם, כאילו אני גם מניח שהמאזינים מכירים, מקסימום ניכנס אליו. וגם בגלל שמאו, שהוא מי שיסד את המפלגה, היה אחד ממנהיגיה, השתמש בכוח שלו בשביל לנסות ולקדם מה שנקרא את המהפכה התרבותית. אם אנחנו מדברים רגע על הפילוסופיה המרקסיסטית, כן, אז דיברנו, אז השלב השני הוא הרי השלב שבו אנחנו מוחקים את החברה הישנה ומייצרים אותה מחדש.
עולם ישן, עדי יסוד נחריבה.
אכן, אז בשנות ה-60, מאו יוצא עם המהפכה התרבותית, שהמטרה שלה היא לנקות את המפלגה הקומוניסטית, ממה שהוא קרא להם מיושנים, שבעצם היו המתנגדים שלו, כי אני עושה פה, אוקיי, בוא נעשה את זה. לא, אני עושה פה טיפה סלט, כי פשוט הדברים קשורים.
אבל מי שיש לו סלט, בנקודה הזאת, נמליץ לו, תעצרו, לכו לראות את הקיסר האדום, זה כנראה ייקח לכם איזה חודש, ותחזרו אלינו, ואנחנו מבטיחים לכם שהאריזה המחודשת תעשה לכם הרבה סדר.
הפרק הרלוונטי על מה שאני מדבר נקרא מאבקי כוח או רצון לכוח, אבל נעשה, שוב בוא נחזור רגע, אז אמרנו הלגיטימיות. התשובה הראשונה ללגיטימיות, מרקסיזם, אוקיי? אנחנו מפלגה קומוניסטית, אנחנו נביא לכם גן עדן קומוניסטי. נכשל. למה נכשל? א', הכלכלה הריכוזית נכשלה בלהזין את העם. ב', מה הוא השתמש באידיאל הזה כדי ליצור את המהפכה התרבותית שאיימה להכחיד את המפלגה הקומוניסטית עצמה. הייתה שם אנרכיה, מחיקה של כל הדברים הישנים, היה שם איזה עשור של טירוף. אוקיי. מאו נפטר ב-1976, וקם אדם חדש, דן שאופינג, הוא הרבה יותר פרגמטי. הוא בא ואומר, חבר'ה, אנחנו משנים את התשובה ללגיטימיות. התשובה החדשה של המפלגה, ללמה מגיע לה לשלוט, היא מפני שהיא מבטיחה סגסוג חומרי לעם הסיני. עכשיו, סגסוג חומרי אינדיבידואלי. העם הסיני ייתן למפלגה את השלטון, והמפלגה תדאג שבכל שנה, הסיני הממוצע יהיה עשיר יותר מאשר הוא היה בשנה הקודמת. אבל זה יוצר שני דברים. מצד אחד, כשאנחנו בתור מערביים שחיים בחברה קפיטליסטית, דמוקרטית, ליברלית, שומעים על התשובה הלגיטימית הזאת, אנחנו מתלהבים ומתחילים לחשוב, סין עוברת איזשהו תהליך ליברלי, כן? כלומר, המפלגה הקומוניסטית לא אומרת את זה, אומרת את זה בגלוי, אבל כשהמפלגה באה ואומרת, אני דואגת לרווחה החומרית של האינדיבידואל, זה נראה כאילו היא מתחילה באיזשהו תהליך של ליברליזציה. אנחנו גם רואים בשנות ה-80 תחת דן שאופינג את הרפורמות הכלכליות המשמעותיות בסין, שמפסיקים עם הריכוזיות של החוות החקלאיות, מתחילים להכניס אלמנטים של שוק חופשי, רכוש פרטי. כלומר, הכלכלה הופכת להיות יותר ויותר עם אלמנטים של שוק חופשי. הבעיה אבל, כלומר, וזה הצד השלילי שזה יותר בשביל המפלגה, זה למה שלמפלגה ימשיך להיות השלטון הריכוזי המוחלט, אם השוק הוא זה שדואג לרווחה החומרית שלי? כלומר, בתשובה הלגיטימית הראשונה ללגיטימיות של המרקסיזם, אז ברור למה המפלגה חייבת לשלוט. כי היא היחידה שיכולה להוביל את המהפכה, היא היחידה שמגנה על המהפכה הסוציאליסטית מכל הכוחות הריאקציונרים שרוצים להחזיר לתקופה שלפני המהפכה. למה אבל בתשובה השנייה המפלגה חייבת להמשיך לשלוט בצורה מוחלטת?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז אני רוצה רגע בשלב הזה בעצם לחדד רגע את השאלה שלי בעקבות ההסבר שלך. האידיאולוגיה הסינית, או נקרא לזה המסורת הסינית, אומרת שהעם מעניק את הלגיטימיות לשלטון. באה המפלגה הקומוניסטית, כפי שאתה אומר, ואמרה, אנחנו עדיין רוצים לשמור על לגיטימיות, ואנחנו רואים שהדרך הקומוניסטית מובילה אותנו לחוסר לגיטימציה, והיא תוביל אותנו לעוד רעב ולעוד מהפכות ולערעור השלטון שלנו. אז אנחנו נאמץ את מה שטוב באידיאולוגיה הקפיטליסטית או בכוחות השוק עצמם, על מנת לגרום לסגסוג חומרי, אבל הבעיה היחידה היא שבדרך אנחנו איבדנו את הלגיטימציה שלנו כמפלגה קומוניסטית לשלוט אם השוק פתאום הוא חופשי, וזה מה שמעניק את הסגסוג, אז למה אנחנו אומרים לשלוט? אפשר סתם מפלגה דמוקרטית שנבחרת על ידי העם.
נכון. ועד מה שראינו בשנות ה-80, ראינו תנועות של סטודנטים שהתחילו להפגין בדרישה לדמוקרטיה, בדרישה לכך שהעם הסיני יוכל לבחור את מנהיגיו. השיא של התנועה הזאת הגיע ב-1989, בהפגנות כיכר טיאנמן, שבהם דן שאופינג היה צריך לבחור בין שתי דרכים. הוא היה יכול לבחור בדרך של לקבל את הרפורמות, לעשות גם רפורמות דמוקרטיות, ולהתחיל בליברליזציה של החברה הסינית, או לחילופין, להחזיר את המגף לגרון של החברה הסינית, ולנסות איכשהו לאזן את הדיקטטורה המפלגתית עם הרפורמות הכלכליות. עכשיו, שני הנתיבים האלו, שתי האפשרויות האלו, בוטעו על ידי שתי מפלגות שהיו באותו זמן במפלגה הקומוניסטית, היו לנו את הרפורמים, שראו ברפורמות הכלכליות את ההתחלה של רפורמות גדולות יותר, והיו את השמרנים. שהשמרנים אגב חלקם חשבו שכל הסיפור הזה של קפיטליזם זה מיותר, כלומר אין באמת סיבה לעשות את זה, זה רע הכרחי, אם בכלל זה רע הכרחי, יכול להיות שזה סתם רע, ואין סיכוי שאנחנו נקשיב לסטודנטים ונוותר על הדיקטטורה. אז דן שאופינג נמצא ב-1989, בסוף מאי ההפגנות האלו הופכות להיות יותר ויותר גדולות, כי קרטיאניאנמן נמצא במרכז בייג'ין, והוא מחליט ללכת עם השמרנים. הוא מחליט ללכת עם השמרנים, טנקים וחיילים נכנסים, טובחים שם בסטודנטים, הממשל הסיני כמובן לא קורא לזה טבח, הוא לא מכיר בזה שהיה טבח, בצורה ספונטנית התפזרו המפגינים לכל עבר.
גם שם תלשו דפים מהאנציקלופדיות והחליפו אותם בדפים חדשים?
הם פשוט תלשו את ויקיפדיה. אין גישה לויקיפדיה בסין.
זה נחמד.
כן, גם יש עוד נקודה אחרת בנוגע לשליטת מידע שלהם, אבל אולי בזה ניגע אחר כך רגע, בהשפעה על איך משטר טוטליטרי שולט, ואיך הוא משמר את עצמו. בכל מקרה, אז הצבא נכנס, המפלגה הורגת את הסטודנטים, המחנה השמרני מנצח. הבעיה אבל בשביל דן שאופינג, זה שהמחנה השמרני מנצח, אבל המחנה השמרני רוצה להרוג את הרפורמות שלו, והרפורמות הם מה שמבטיח את הלגיטימציה של המפלגה. אז דן שאופינג בשנים האחרונות של חייו, בשנות ה-90, מדגיש וחוזר ומדגיש שחייבים להמשיך עם הרפורמות הכלכליות, גם אם הרפורמות הפוליטיות לא קורות. ובמשך...
זאת אומרת...
כן.
אם לרגע אני נסה לשקף אותך, זאת אומרת, יש לנו בכל דמוקרטיה, אפשר להגיד שני צדדים, את הצד של זכויות האדם הפוליטיות, שזה חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש הבעת הדעה, חופש לבחור ולהיבחר, הזכויות האלה הם הזכויות הפוליטיות, שדרך אגב, רובנו לא כל כך משתמשים בהם. זאת אומרת, אם השימוש שלנו בחופש הביטוי זה לא להפיק פודקאסטים, אלא סתם לשתף סרטונים של חתונים ביוטיוב, אז בשביל זה נתנו לנו את חופש הביטוי? אני בספק. אבל הזכויות האלה נראות כמו זכויות שהן קצת מיותרות לאדם הפרטי שחי את חיי היום שלו. וזה מה שסין אומרת. ויש לנו את הזכויות האדם הפרטיות, כלומר הזכויות האדם שהן הזכות לקניין, הזכות לחופש התנועה, והזכויות מהסוג הזה, כלומר הדברים שבאמת משמשים אותנו ברמה היומיומית. סין אומרת, אני נותנת לעם את כל זכות הקניין שהוא רוצה, ואת כל חופש התנועה, ואת כל מה שהוא רוצה ברמה הפיזית, אבל ברמה הפוליטית תעזבו אותנו בשקט, זה סוג של סוציאל דמוקרטיה הפוכה.
כן, לא בדיוק. המפלגה כשמסתכלת על זה, המפלגה באה ואומרת, יש לך שתי סוגים של זכויות, וזה מוגדר גם לפי אמנות האום. יש לך זכויות פוליטיות, יש לך זכויות כלכליות חברתיות. המפלגה באה ואומרת משהו מאוד פשוט. אני לוקחת את הפעילים הדמוקרטיים וזורקת אותם לכלא, מפני שאני כרגע מתעדפת את הזכויות הכלכליות של פיתוח, של צמיחה. אני רוצה לדאוג שהעם הסיני יגיע לסגסוג. בשביל להגיע לסגסוג אני חייבת לשלוט. ולכן אני קולעת את כל אותם אנשים. כשבסוף האידיאל זה שיהיו גם זכויות פוליטיות. כמובן שזה לא קשים, כי המפלגה אף פעם לא תוותר על השלטון שלה, אבל בוא נבטיח משהו בינתיים, זה גם מאוד עוזר לספר לעולם בחוץ, שאנחנו הולכים להיות דמוקרטיה מתישהו, אנחנו פשוט צריכים להגיע לרמת פיתוח מספיקה. אבל אנחנו גם חייבים להבין פה שהמפלגה, ואולי ניגע לזה בהמשך, התעמולה שלה, אחת מהנקודות הכי חשובות שלה, זה שהיא מנסה לטשטש. היא מנסה לטשטש קווים, היא מנסה לגרום לנו להאמין, ששלטון פוליטי שבו אין לאזרח הפרטי שום יכולת לפקח על כוחו, הוא שלטון שבו יכול להתקיים גם קניין פרטי. הוא שלטון שבו אדם יכול לבחור את אורח חייו. זה לא נכון. כי שלטון, שלטון שבו אין שום בקרה על הכוח, לי אין קניין פרטי. יש לי רק את הקניין שהמפלגה החליטה באותו רגע לאפשר לי. אבל המפלגה יכולה והיא עושה את זה, לקחת ממני. לקחת ממני את החירות שלי, לקחת ממני את הקניין שלי, לעשות את כל מה שהיא רואה לנכון, ואין לי שום דבר בשביל להשיג את זה. העניין הזה שהמפלגה אוהבת להדגיש, שלספר לנו של כן, אני שוברת שיניים למפגינים בהונג קונג, וכן, אני קולעת פעילים פוליטיים לחצי מהחיים שלהם, כי הם דורשים זכויות אדם, שאני אגב חתומה עליהם, כן? סין חתומה על האמנה לזכויות אדם פוליטיות. אז אני קולעת אותם על זה שמבקשים את זה, אבל אני לא אתעסק עם מי, עם מה אנשים אוכלים, ואני אתן להם את האשליה שיש להם קניין פרטי.
זאת אומרת, מה שאני מבין ממך זה שבעצם סין אומרת, אני לא מחזיקה בזכויות אדם הרגילות שלכם במערב האינדיבידואליות, אלא אני מקדמת זכויות אדם קולקטיביות. כלומר, הזכויות בעצם של העם לפיתוח כלכלי, הם לא זכות פרטית שלי לקנות רכב, או לקנות בית, או לכתוב את סיפור חיי, או להביע את עצמי דרך חופש ביטוי, אלא אני דואגת לקדם את כל העם הסיני קדימה. ואם צריך בשביל לקדם את כל העם הסיני כאיזה מין ישור קו כזה, לשבור לכמה מפגינים בהונג קונג שיניים, בסדר? זה מוצדק. זאת אומרת, בסופו של דבר מפלגה קומוניסטית היא מפלגה קולקטיביסטית, היא מפלגה שמקדמת זכויות אדם, אבל לא ברמה הפרטית, אלא ברמה הקולקטיבית. ולכן, אם אתה אומר לי, האיש ההוא והאיש ההוא כלואים, ובמחוז כזה וכזה אנחנו עוקבים אחרי אויגורים ופוגעים בהם, בסדר, אבל זה למען יציבות האומה, שבעצם זה יציבות המפלגה הקומוניסטית.
כן, כלומר, אם אנחנו אולי יכולים לחשוב על זה, זה דומה טיפה לטיעון של בינתיים על העושר של הרבים ביותר. כלומר, המפלגה באה ואומרת, תקשיב, אני דואגת ל-1.4 מיליארד בני אדם שיהיו ברווחה יחסית, אם בשביל זה 300-800 בני אדם אף פעם לא יראו את הילדים שלהם, כי כאשר אני עוצרת אותם אני זורקת כל ילד למוסד ליתומים אחר, והם לא יוכלו לבקר את אשתם, את האישה שלהם שחולה בארצות הברית, או שאני לא נותנת להם טיפול רפואי והם ימותו מסרטן, אז בסדר. כלומר, בסך הכל, העושר של 1.4 מיליארד בן אדם הוא הרבה יותר גדול מכמויות הסבל שיסבלו אותם 800 בני אדם.
וזה דרך אגב מדגים את אחת הסכנות שבתועלתנות. כלומר, אם אין לנו תפיסה ערכית מפותחת על מה נכון ומה לא נכון, וכל התפיסה הערכית שלנו מבוססת נגיד על מספרים, או על מין השקפה ארטילאית כזאת על עושר, ואין לנו שום גבולות, כלומר השלטון האמריקאי מוגבל על, הוא מבוסס על שלטון מוגבל, כלומר גם אם ניתן לעשות איזושהי פעולה, שתשפר את המצב של כולם, עדיין השלטון מוגבל ואסור לו לחצות קווים מסוימים, כי אלה הם הקווים הפרטיים, הזכויות אדם, לפי התפיסה האמריקאית, אומרת, יש את האדם, יש לו את הזכויות אדם הפרטיות שלו, שזה מה שחוקק בעשרת התיקונים הראשונים לחוקה האמריקאית, ואותם אי אפשר לעבור אפילו אם הפטרנליזם הזה יועיל לאותו אדם. אבל מכאן אני רוצה שננסה לבוא ולנסות לגעת בתפיסה הגיאופוליטית של סין. היא רוצה להיות מעצמה בסופו של דבר, או רוצה להיות בסופו של דבר איזושהי מדינה שכולם כפופים אליה, או כולם מכירים בעליונותה, כמו שהיה ככה פעם בימים עברו להחזיר עטרה ליושנה. אבל אתה אומר במהלך הסדרה בקיסר אדום שמעצמה זה גורם מייצב, ומי שרק מפחדים ממנו זה בריון, ואתה טוען שסין בעצם פועלת רק בכוח קשה ולא בכוח רך, כמו שאנחנו רואים את ארצות הברית, שיש לה תפיסה ערכית, והיא בדרך כלל באה ופועלת באמצעות תפיסה ערכית שלה, ולא רק באמצעות נוסעות מטוסים וטנקים.
כן נגיד שסין עבדה, עדיין מנסה לעבוד על הכוח הרך שלה. הבעיה בסופו של יום למשטר, לדיקטטורה קומוניסטית, בלבנות כוח רך, זה שאפשר, אתה יכולה לספר לך כמה שהיא רוצה על ההצלחה הכלכלית שלה, ועל היכולת הטכנולוגית שלה, ועל התרבות הסינית, אבל אז אתה רואה את הסרטון שמפגין נורא, ואתה שומע על מחנה ריכוז למיליון בני אדם, ואתה מבין שסיני לא יכול לכתוב מה שהוא רוצה ברשת החברתית, וכל הכוח הרך שסוג שהיא בנתה די מתמוסס. 2020 בכלל ראתה את הערס של המעט כוח רך שעוד היה לה, גם בגלל הניסיון להעלמה של הווירוס הקורונה בתחילתו, בתחילת המשבר, ניסתה להעלים את זה מהעולם. החוק לביטחון לאומי בהונג קונג, שבעצם בא והכפיף את הונג קונג למערכת הדרקונית של המדינה הסינית, עם ביטול של חופש הביטוי, ביטול של האוטונומיה, הדיווחים על מחנות ריכוז בשינג'יאנג, הדיווחים על מחנות עבודה בטיבט, כל הדברים האלו שחקו את הכוח הרך שלה. ואז אתה בא ואתה אומר, אז האם היא לא מבינה שללא כוח רך היא לא יכולה להיות מעצמה? והתשובה היא שלא. אני נותן את ההבחנה שלי של מעצמה עם מישהי שרוצים להתקשר אליה, מעצמה עם מישהי מייצבת, מתוך הסתכלות היסטורית רחבה.
אתה יכול לתת דוגמאות לזה? זאת אומרת, איזה מעצמות אתה רואה לאורך ההיסטוריה, שבעצם על ידי כוח רך, או על ידי תפיסה ערכית מסוימת, הובילו את העולם, או הובילו את האזור הגיאופוליטי שלהם, לאיזושהי אחדות או לאיזושהי כפיפות, ובאמת נתנו לה להוביל.
תראה, אנחנו לא בהכרח מביא לאחדות, וזה גם לא חייב להיות בהכרח תפיסה ערכית מוצרת, כלומר לא חייבת להיות איזושהי מנהיגה אידיאולוגית בתחום. ארצות הברית כמובן דוגמה הכי טובה, אחרי מלחמת העולם השנייה, איחוד של הדמוקרטיות ביחד, יפן היום, יפן תחת שינזו אבה, מקדמת מאוד חזק את הנושא של שווקים חופשיים, פיתוח כלכלי, איכות, כלומר סטנדרטים של איכות בתשתיות שאותם מקימה, בניגוד לדוגמה לסטנדרטי איכות של התשתיות שסין מקימה. אלו בגדול המעצמות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. היה לנו את בריטניה כמובן עם הערכים שלה, גם של סחר חופשי, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שמירה על דמוקרטיה. זה בגדול, אבל אם אנחנו יכולים להסתכל עכשיו, הטיעון הסיני יכול להיות שנכון שהמעצמות האלו יש להם איזשהו בסיס ערכי ואיזשהו כוח רך, בטח ליפן, ארצות הברית, אבל בסופו של דבר מה שמכתיב זה האינטרסים הקשים. כלומר, אפשר על ידי כוח לכפות על מדינות אחרות להתקרב אליי, להיות כפופות אליי. אני יכולה לבנות באמצעות כוחי שלי את עצמי כמעצמה. עכשיו, ופה זו נקודה שהרבה אנשים לא מבינים, מפני שאנחנו לא, כאשר מלמדים אותנו היסטוריה, לא מרגילים אותנו לעשות ניתוח גיאופוליטי. איזו מדינה, ב-200 השנה האחרונות, הייתה בטוחה שהיא יכולה להפוך למעצמה עולמית על ידי כוח קשה, שהיא יכולה לכפות על מדינות אחרות סביבה, להיות כפופה לה. גרמניה של הרייך השני בסוף המאה ה-19. גרמניה של הרייך השני בסוף המאה ה-19 הייתה כוח כלכלי עולה, שהתחיל לבנות את עצמו ככוח צבאי, ראה את עצמו ככוח עולמי שאמור להתעסק בפוליטיקה העולמית, וחשב שעל ידי כפייה על בנות הברית, על המדינות הסובבות אותו, הוא יוכל להביא אותן להכיר בו כמעצמה, להכיר בו ככוח עולמי חדש. וזה מה שיש לנו היום עם סין. כן? סין היום היא כוח כלכלי שהופך את עצמו לכוח צבאי, שמנסה לכפות את עצמו על המדינות סביבו ועל הסדר הבינלאומי. מנסה לבנות את עצמו ככוח עולמי. ואגב, סין אפילו במקומות מסוימים יותר חריפה מגרמניה של הרייך השני, כי סין יש לה גם את האימפריה שלה, כן? יש לנו את שינג'יאנג, שזה מחוז שהיסטורית היה חלק ממרכז אסיה, תמיד היה נתון לכיבושים של בני האן. יש לנו את טיבט, כן? שאף אחד לא מדבר על אפשר אפילו להגיד ג'נוסייד תרבותי שקורה בטיבט, מונגוליה הפנימית, טיוואן. יש לנו, ושוב, זה הדברים שאנחנו, אם אנחנו רגע חושבים על זה, אז אנחנו פתאום אומרים, זה מוזר, כן? לדוגמה עם טיוואן, סין לא מוכנה שמדינה שנמצאת איתה ביחסים, תכיר גם בטיוואן כמדינה. הטענה הסינית, כן, המטרה של סין, היא שמדינה ריבונית, מזה 70 שנה, עצמאית מזה 70 שנה, העולם יפנה אליה את הגב, ופשוט ימחוק אותה, מתוך משפחת העמים. זה מטורף. זה נוגד את כל הסדר הליברלי ואת ההכרה של עמים בזכות שלהם להגדרה עצמית. יותר מעזוב עמים והזכות שלהם להגדרה עצמית. יש עם, יש אי, יש מדינה עצמאית לחלוטין. וסין דורשת מהעולם, זו לא מדינה, פשוט תסובבי את הגב ותתעלמו ממנה.
אחד הדברים המעניינים שאתה אומר בהקשר הזה, זה שסין לא רואה עמים אחרים כבעלי ברית, כבני ברית, אלא היא רואה אותם רק כשותפים. זאת אומרת, בשאלה הקלאסית ששואלים, מה ישראל צריכה לעשות? האם ישראל צריכה לבחור בארצות הברית, או צריכה לבחור בסין? אתה אומר משהו מאוד מעניין תוך כדי הסדרה, אתה אומר, ישראל לא יכולה לבחור בין ארצות הברית לבין סין, כי אם היא תבחר בסין, לא תהיה לה בעלת ברית, תהיה לה שותפה לאינטרסים כאלה ואחרים, אבל סין מראש, כל התפיסת עולם שלה, היא תפיסת עולם לגמרי ממוקדת אינטרסים, ככזאת שרואה דרך, אני אפשר לקרוא לזה, החור של הגרוש, או החור של האינטרסים הסינים, ואין שם שום דבר שמאחד, או שרואה את האחר כשווה, אלא האחר הוא תמיד מישהו נחות, הוא תמיד מישהו שהסינים הם יותר טובים ממנו, או מרכז העולם כלפיו.
התפיסה הסינית שהם עכשיו מקדמים במערכת הבינלאומית, בתפיסה שלהם של יחסים בינלאומיים, והיא גם מתבססת על התפיסה ההיסטורית של מערכת כל שתחת השמיים, רואה בסין את המרכז התרבותי של העולם. וזה לא לחלוטין נכון שהיא מסתכלת רק בצורה של אינטרסים, כלומר, כשהיא מאפשרת לעמים סביבה להתקשר אליה, כשהיא מאפשרת לעמים סביבה להכיר בתרבות שלה, אז היא עוזרת להם, היא דואגת להם. והתפיסה הסינית של איך היא רוצה לנהל את העולם, כן, בתור נקרא לזה מעצמת על, היא לא עם בריתות ומחנות, עם נאטו סיני, אלא היא רוצה שכל המדינות יהיו סביבה, יסחרו איתה, יהיו אותה בקשרים תרבותיים, היא תיתן להם גישה אליה כמרכז העולם, הם ייתנו לה את המשאבים ואת השווקים, והיא תנסה באיזשהו קונספט מאוד, נקרא לזה מופשט, לדאוג להרמוניה העולמית. כשאגב, התנאי הראשון להרמוניה העולמית, זה שסיני במרכז ומכירים את זה שהיא נמצאת במרכז. וזה מאוד זר לנו, כי אחת הבעיות של אנשים כשמסתכלים על העלייה של סין, הם חושבים, סין זה כמו ארצות הברית, רק מלוכסנים בעיניים ואוכלים אורז. כלומר, אנחנו חושבים שהיא תתנהג בדיוק כמו ארצות הברית, וזה לא נכון. סין אין לה ברית אסטרטגית עם איזושהי מדינה, היא לא מחויבת לאף מדינה לבוא להגנתה. היא לא נותנת איזשהו סיוע כלכלי בחינם כמו שארצות הברית נותנת לנו, כן? סיוע לסבסוד עקיף של התעשיות האמריקניות, אבל אנחנו לא מקבלים כסף. כלומר, המחשבה הזאת היא שסין תבוא למזרח התיכון, ותבוא ותציע לישראל מטריה אסטרטגית מול האויבות שלה, היא פשוט לא מחוברת למציאות. כלומר, בואו נסתכל על שחקנים הרבה יותר גדולים איתנו במזרח התיכון, ערב הסעודית ואיראן. סין לא נמצאת בצד של אף אחד מהם. אנחנו חושבים בדרך כלל על סין, לא, היא תומכת באיראן. היא תומכת באיראן כי איראן היא כרגע הצד החלש, ובגלל שאיראן נמצאת במצוקה כלכלית, סין יכולה לקבל עסקה טובה מלעזור לה. זה יותר זול לעזור למישהו עני מאשר לעזור למישהו עשיר. אבל סין לא תתמוך באיראן בפלישה לערב הסעודית, וסין גם לא תצא להגנתה של ערב הסעודית אם איראן תפלוש אליה. היא תנסה, היא תשמח ששתי המדינות יחיו בשלום אחת עם השנייה, אבל סין אין לה שום מטרה, אתה יודע, של להשכין שלום בין סונים לשיעים, להביא את אירופה להיות מאוחדת, להפיץ איזושהי בשורה לעולם. ואגב, יש אנשים במערב שרואים את כל זה ואומרים, זה יותר טוב. כלומר, הם מסתכלים על זה שסין לא מעוניינת בשום מחויבות לעולם, שכאשר היא נותנת הלוואה למדינות אפריקניות, היא לא דורשת רפורמות פוליטיות, היא לא דורשת שקיפות, היא לא דורשת טיפול בשחיתות. הם אומרים, זה איזושהי מעצמה, אולי לא אנטי-קולוניאליסטית, אבל היא א-קולוניאליסטית, כן? היא לא מעוניינת לכבוש אף אחד, היא לא מעוניינת לשים אף אחד בבריתות. נשמע אידיאלי. רק שאחת האחריות של מעצמה, כן? היא לדאוג לסדר עולמי. זה התשלום שהיא משלמת על הכוח שהיא מקבלת. היא עוזרת למדינות להתקדם, היא דואגת לסדר, היא דואגת שמדינות לא ישבשו את קווי השייט. סין לא מעוניינת בזה. סין מעוניינת בכוח, בלי האחריות.
אחד הדברים המדאיגים בדברים שאתה אומר, ובאמת אני חושב אפילו קצת מדכאים, זה שבעצם היינו מצפים, שהאסטרטגים או הגיאוסטרטגים של סין, שהם כנראה אנשים מאוד חכמים, מאוד מלומדים, מאוד רציניים, שלומדים כל יום ויום רק את המצב הגיאופוליטי של סין ומנסים להשפיע עליו לטובה. לא מבינים את זה. ולמה הם לא מבינים את זה נראה מדבריך? כי יש להם תפיסה תרבותית קודמת להשכלה שלהם, שמדברת על סין ככזאת שאמורה להיות המרכז או הציר של ההרמוניה העולמית. והם לא מסוגלים כנראה לראות שהם צריכים גם לשלם איזה מחיר על העסקאות שהם עושים. זאת אומרת, אם הם באמת רוצים להיות מעצמה, אם הם באמת רוצים שכל העולם ינוע בהרמוניה סביבם, ואנשים, מנהיגי העולם, שחרו לפתחה של בייג'ין, בשביל הרבה מאוד דברים, כוח, כסף, השפעה פוליטית ודברים אחרים, וגם דברים תרבותיים שהיא רוצה להשפיע על העולם, היא חייבת גם לבוא ולתת מעצמה לעולם, כמישהו שאפשר לסמוך עליו, כמישהו שאפשר לתת בו אמון, אבל נראה שתפיסה התרבותית שקודמת להשכלה, משפיעה מאוד על האסטרטגים של סין.
יכול להיות, אבל בואו ניקח את זה רגע מהכיוון שלהם, כן? ופה טיפה עשינו דילוג, הרי דיברנו על שתי תשובות ללגיטימציה שהמפלגה נתנה. אז אמרנו, הייתה את התשובה השנייה של, של קפיטליזם, של חומרה, של רווחה חומרית. התשובה הזאת היא הפכה להיות לא ניתנת להמשך קיום אחרי המשבר הפיננסי של 2008. הכלכלה הסינית מאז 2008 היא בועה פיננסית גדולה. היא בועת נדלן בגדול, בועת נדלן שמניעה את כל שאר הדברים. אתם מוזמנים להיכנס, יש שני פרקים על זה, סליחה שלושה פרקים על זה, בקיסר אדום, נקרא ארבעת השחקנים הכלכליים של סין, בעיית החוב ומלחמת הסחר. אז אחרי זה בעצם היו צריכים להתקן את התשובה, והיום אנחנו נמצאים בתשובה השלישית שנקראת חלום ההתחדשות הלאומית. כן, אז בפודקאסט אני קורא לזה חלום התחייה הלאומית, הרי קצת חושבין זה יותר נכון לקרוא לזה חלום ההתחדשות הלאומית. עכשיו, מה זה חלום ההתחדשות הלאומית? למה הסינים מדברים על התחדשות לאומית? כי הסינים באים ואומרים משהו מאוד פשוט. אנחנו עד אמצע המאה ה-19 היינו המדינה הגדולה בעולם. דמוגרפית, כלכלית, תרבותית. היינו מרכז העולם. והמערב, בתוקפנות שלו, עם מלחמות האופיום, עם הפלישות שלו, עם הערבה של סינים ועל המאומות בפנים, הפילו אותנו. הם הפילו אותנו. נגרמו לנו לשנים של מלחמות אזרחים, של רעב המוני, אסונות טבע, כן, הפלישה היפנית עם כל האירועים והטבח הנורא שהיה שם. 100 שנים, האומה הסינית הושפלה, הוקטה, הורעבה, סולקה מהמקום שלה. ועכשיו כשאנחנו חוזרים למקום הטבעי שלנו, כן? חוזרים ומבקשים את מה שאנחנו רואים כהיסטורית שלנו. טיבט, שינג'יאנג, ים סין הדרומי, טיואן, הונג קונג, מקאו. כל מה שאנחנו דורשים. אתה בא ומבקש מאיתנו לשלם גם משהו? אנחנו הקורבן פה. אנחנו באים ומתקנים את העוול ההיסטורי שנעשה לאומה הסינית. כלומר, ורואים את זה בתגובות של המדינה הסינית, של פקידים בכירים בסין, הם רואים את עצמם כקורבן. כלומר, יכול להיות שזה גם תפיסה תרבותית. אבל רואים פה גם משהו שהוא הרבה יותר פשוט, שגם אנחנו יכולים להבין את זה במערב. הקורבן, מי שרואה את עצמו כקורבן, מאמין שיש לו לגיטימציה מוסרית לעשות כל פעולה שנדרשת כדי לתקן את העוול שלו. אז אנחנו רואים את זה בארצות הברית, בזה שמפגינים של אנטיפה שורפים בנקים, כי הם הקורבן והם נלחמים נגד האופרסורס, וסין מטביע ספינות של וייטנאם בים סין הדרומי, כי היא הקורבן, והיא מנסה לתקן את זה. כן, אין פה אפילו תפיסה, אתה יודע, של איזושהי מעצמה, שאחרי שהגיעה לנקודת הכוח הגבוהה שלה, היא באה בנדיבות ונותנת לעולם, כן? ניטשה מדבר על זה שיש אנשים, שיש אנשים שהם כל כך נדיבים, שמהנוחיות שלהם, יש אנשים שהם כל כך עשירים, שהנדיבות שלהם היא הנוחיות, הם פשוט שופעים והם רוצים לתת, כן? ארצות הברית באיזשהו מקום זו מדינה כזאת, היא מעולם לא יודעה כאב, היא מעולם לא יודעה אסונות לאומיים משמעותיים, היא מעולם לא יודעה כיבוש, אז היא נותנת. סין מנסה לתקן פה משהו, אז למה שהיא בכלל תחשוב על, אתה יודע, לשלם את המחיר? הייתה קודם מעצמה, רוצה לחזור להיות מעצמה, נא לו להפריע בדרך, כאן בונים.
כן, האמת זו תפיסה מאוד מפחידה, התפיסה הזאת של המטרה מקדשת את האמצעים, בגלל שעשו לי פעם לפני 100 שנה משהו, אז עכשיו הילדים והנינים של מי שעשה לי משהו, צריך לשלם את המחיר, גם אם הוא לא קשור לזה, והוא בכלל יוצא נגד זה. אבל אחד הדברים המעניינים שאתה אומר פה, ואתה אומר גם בסדרה, ואני חושב שזה משהו מאוד חדש, לכל מי שלא ממש מכיר את סין, אתה אומר, לסין יש בעיית חוב, לסין יש בועת נדלן, סין מחדשת, או עושה את כל הטעויות שעשו במשבר הסאב-פריים בארצות הברית לפני 12 שנים, ואנחנו למדנו הרי ככה התרבות הפופולרית, שסין יש לה כל כך הרבה עודפי יצור, ויש לה רצון מאוד לפחת את המטבע שלה, ולא לייסף אותו, ולא להפוך אותו לחזק כמו שהוא באמת, כדי שיהיה לה קל לייצא, וסין אנחנו יודעים שופכת כסף, וקונה כל מיני חברות ברחבי העולם, באפריקה, את תנובה שלנו, אז סין היא מאוד מאוד עשירה, ויש לה יותר מדי כסף, או סין בבעיית חוב?
סין יכולה להיות גם מאוד בבעיית חוב, וגם להיות עשירה, כן, אתה יודע, אם אני לוקח הלוואה של מיליון דולר, אני מאוד עשיר, יש לי מיליון דולר, אני פשוט צריך מתישהו לשלם את זה. מה שאנשים לא מבינים זה שקרה ככה, אוקיי? 1980, דן שאופינג מחליט ברפורמות כלכליות. רפורמות כלכליות, חלק מהן, זה אני לוקח את כל הכוח עבודה הזול שיש בסין, ואני מביא אותו לאזורי תעשייה, מביא חברות זרות, מתחיל לייצר, מנצלים את כוח העבודה הזול, לבשביל ייצוא. אז אני מושך השקעות זרות, אני מגדיל את הייצוא, מרוויח כסף זר, מתחיל לבנות את הכלכלה שלי, פנטסטי. 2008, יש לי מיתון, מיתון עולמי, הביקוש לייצוא סיני הולך. עכשיו, יש לי בגדול שלוש דרכים להביא צמיחה כלכלית למשק שלי. זה על ידי ייצור של מוצרים, כן, אני מוכר, אני מייצר כמות ואני מוכר, על ידי צריכה פנימית, צרכנים קונים את המוצרים, ועל ידי השקעה. אני בונה כבישים, אני בונה תשתיות, נחשב לי בתור צמיחה, יוצר לי עבודות, פנטסטי. אז ב-2008 הייצור הולך. ואז המפלגה נמצאת בדילמה. או שאני נותנת לכלכלה שלי להתאים את עצמה לדרישות החדשות של העולם, שזה אומר פחות ייצוא סיני, פחות ייצוא סיני אומר פחות עבודות, פחות עבודות אומר יותר מובטלים, מובטלים אומר הפגנות, ערעור של השלטון. לא טוב. או שאני נותנת הלוואות בכמויות של, סך כל ההלוואות שהוזרקו למשק הסיני ב-2009 היו קרובות לטריליון דולר, אני נותנת את ההלוואות האלו לממשלות במחוזות, לחברות ממשלתיות, ואני אומרת להם, תקנו עוד מפעלים, תקנו עוד קפה תעשייה, תבנו כבישים, תבנו ערים, תבנו שדות תעופה, תבנו. אני יוצרת תעסוקה, אני דואגת שהכלכלה תמשיך לצמוח, אבל כל הצמיחה הזאת היא בלוף. כלומר, היא מבוססת על זה שנתתי הלוואה, ואין לי שום ביקוש למה שאני מייצר. כן, אני מקים עוד מפעל זכוכית, אבל אין ביקוש לזכוכית הזאת. ואז מה שאנחנו רואים שקורה, ואפשר להסתכל על זה, על החוב של המגזר הלא פיננסי בסין, כאחוז מהתמ"ג, רואים את זה בצורה מדהימה. ב-2009 הוא קופץ, ואז 2010-2011 הוא די יציב, אבל אז מתחיל מיתון חדש בכלכלה הסינית, כי עכשיו חברות צריכות לשלם את ההלוואות שהם לקחו. ואז מה שהממשלה עושה זה פשוט להמשיך ולדחוף אשראי. כלומר, היא נותנת הלוואה למפעל שלקח הלוואה, כדי שיוכל לשלם את ההלוואה. ואז כשהוא צריך עוד שנה הלוואה, כי עדיין לו ביקוש לשני מפעלים שהוא כבר הקים, אז היא נותנת לו עוד הלוואה. ומה שאנחנו רואים זה שהצמיחה הסינית היא בגדול פשוט דחיפה של אשראי לתוך המשק. ואנחנו מכירים את זה, כלומר אנחנו מכירים את התסמינים של הדבר הזה, כל הערי רפאים ששמענו עליהם, כבישים שלא משתמשים בהם, שדות תעופה שנמצאים בקפסיטי של 4%, ייצור עודף.
ואז גם הגיע טראמפ. כלומר, טראמפ מגיע בשלב הזה, ועוד יותר דוחף שם את מלחמת הסחר, וגורם להם למשבר עוד יותר גדול, בשביל לשם את אותם הלוואות, צריך גם באמת שיהיה לפחות סחר מינימלי, אז הוא גם דוחף להם את כל המכסים האלה בפרצוף, ומביא אותם למשבר אפילו עוד יותר גדול.
נכון. סין נפגע הרבה יותר מארצות הברית, ממלחמת הסחר, למרות כל מה שהעריכו אחרת, גם מפעלים יצאו, גם חברות פרטיות פשטו את הרגל,
אז למה היא לא נשברה בארבע שנים האלה? כלומר, היא גם ככה הגיעה עם משבר חוב מאוד גדול, וגם ככה היא מערכת יותר שבירה, כפי שאתה מנתח בקיסר אדום. אז למה היא לא נשברה?
אוקיי, אנחנו יכולים לחשוב על שלושה גורמים. גורם ראשון, זה שקודם כל זה לא ארבע שנים, זה בערך שנתיים איש. כלומר, הסכסוך הסחר בצורה משמעותית מתחיל בקיץ 2018. אוקיי? דבר שני, רוב החוב הוא חוב פנימי. וסין שולטת בשווקים הפיננסיים שלה. ב-2015, כשהייתה את הקריסה של שוק המניות בשנחאי, סין, פשוט, הממשלה הסינית הודיעה לכל הברוקרים הגדולים, אתם לא מוכרים מניות, אתם רק קונים מניות. כדי פשוט לתקן את הנפילה. אז בזה שאני שולט בשווקים הפיננסיים, אני יכול לשלוט באיזושהי פאניקה של משקיעים. והדבר השלישי זה אף אחד לא חושב על זה שזה הולך להתמוטט. כלומר, בועת חוב ממשיכה, כל עוד אתה יכול לשלם על החוב הזה, וכל עוד כולם מוכנים להאמין שהבועה הזאת תמשיך ותצמח. כן? בסוף מתישהו הבועה מתפוצצת בגלל איזשהו אירוע שמזכיר לכולם, חבר'ה, כל הדבר הזה זה בלוף. אבל סין, הממשלה שולטת בשווקים הפיננסיים, היא שולטת בתקשורת, רוב החוב הוא פנימי. אין לך את האירוע הקטסטרופלי שפתאום בא ואומר לכל הסינים, חבר'ה, מה שאנחנו עושים זה בלוף כל השנים האלו. גם אף אחד שנמצא בתוך השוק לא יהיה מוכן לחשוב על את המחשבה הזאת, כי אז כל העשור סגסוג שהיה מתעדה, כל מה שהם קנו מתעדה.
אפשר בעצם לומר שככל שסין שולטת ביותר גופים שאמורים לבקר ואמורים לאותת ולהגיד אנחנו בבעיה, ככה היא תחווה את המשבר יותר מאוחר, אבל גם בצורה יותר חמורה. אני אדגים, זאת אומרת, אם הייתה תקשורת חופשית בסין, או מערכת בנקאות פיננסית בסין שהיא פרטית, היא הייתה שמה ברקס כבר ב-2008, ומגיעים לאיזשהו חוב יותר קטן. עכשיו, בגלל שהם שולטים גם בתקשורת וגם בבנקים, וגם בשלטון המקומי, וגם הם מספיק גדולים בשביל שהם יוכלו להכיל ולקבל כל כך הרבה אשראי כזה, ויש להם מאזן סחר כל כך חיובי, אז לא אכפת להם להדפיס קצת ינים ולהיכנס לחוב גדול, ואז הם יחוו את המשבר כשהעולם באמת יחווה את המשבר הכלכלי. אנחנו הרי לא חטפנו עדיין את המשבר הכלכלי האמיתי, כי אנחנו חיים על חשבון אחדנו, כי לקחנו אגח למאות שנים קדימה, סליחה, למאה שנה קדימה. וסין כנראה, ברגע שהצריכה העולמית תלך ותפחת בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, היא תקבל משבר הרבה יותר גדול, כי היא נכנסה מראש עם חוב יותר גדול.
שוב, היא כנראה תראה, אנחנו צריכים להעביר רגע את העניין הזה של משבר חוב. משבר חוב הוא לא חייב המציאות. כלומר, זה לא שבהכרח הכלכלה שלי מתישהו תבוא ואנשים יגידו, זה לא סוסטנטבילי, הבועה הזאת אנחנו יוצאים. יכול להיות שאנשים ימשיכו ויעשו ספקולציות בשוק הנדלן, כי שוק הנדלן הסיני רותח, כי כשאתה דוחף 30 טריליון דולר למשק שלך, אז יש המון נזילות שהולכת לכל מיני ספקולציות. ואנשים לא יגידו, המפעל הולך לפשוט הרגל, אלא המפעל ימשיך לעבוד. ואז הבועה ממשיכה. אבל כאן אנחנו צריכים להביא נקודה שהיא אגב גם רלוונטית אלינו במערב. ככל שאתה ממשיך להזרים נזילות לשוק, אתה עוזר לעסקים גרועים להמשיך לחיות. ככל שאתה ממשיך לעזור לעסקים גרועים להמשיך לחיות, הצמיחה הכלכלית שלך משנה לשנה נהיית יותר ויותר קטנה. יש לך פחות ניצול חכם של משאבים, יש לך פחות ביקוש לעובדים. החברות הטובות שלך, העסקים הטובים שלך, מתקשים להתחרות, כי יש כל כך הרבה עסקים גרועים, שהממשלה ממשיכה לתת להם לחיות. אוקיי? ומה שיכול
ברמת
לקרות,
המיקרו, ברמת המיקרו, זה אותם עסקים גדולים וטובים, מתקשים לגייס את העובדים הטובים, שכרגע יושבים באיזה משרה נוחה, באיזה חברה ממשלתית, ולא סוסים לעזוב שם, כי הם מקבלים מזכורת. אז מה אכפת להם להישאר במשרד הממשלתי, לצאת בשעה 4 הביתה, ולהיות הרבה זמן עם הילדים עם מזכורת נחמדה, אם הם לא צריכים לעבוד כל כך קשה בחברה פרטית, שבאמת רוצה לעשות רווח, ולכן רוצה לתת להם הרבה משימות.
זה לא אפילו עניין של ממשלתי מול פרטי. אנחנו צריכים רגע להבין משהו שהוא יישמע בתור כפירה, כן? אבל צריך להגיד את זה. אין לנו ממש שוק חופשי יותר בארצות הברית ובאירופה וביפן. אוקיי, שוק חופשי בא ואומר, חברה מייצרת רווח, אם חברה לא מייצרת רווח, היא פושטת את הרגל, ואז המשאבים שלה יכולים להאכל על ידי חברות יעילות יותר. ככה השוק החופשי, כן, היד הנעלמת, המנגנון שלה, הוא שעסקים גרועים מתפרקים, ועסקים טובים אוכלים את המשאבים שלהם וממשיכים לצמוח. ככה השוק החופשי, זה הסיבה שהשוק החופשי הוא כל כך יעיל, אוקיי? השוק החופשי יעיל מפני שמותר לחברות, מותר לאנשים לפשוט את הרגל. זה טוב. זה טוב שאנשים וחברות פושטים את הרגל, זה פנטסטי. אבל בשנים האחרונות, בגלל הדפסה מסיבית של בנקים מרכזיים, בגלל קנייה מסיבית של אגרות חוב, עסקים גרועים יכולים להמשיך ולהתקיים. ואז כשהם ממשיכים ומתקיימים, הם מתחרים על משאבים עם העסקים הטובים. ומה שקורה, זה שהשוק שלי הופך להיות פחות ופחות יעיל. אם אנשים רוצים להסתכל, תסתכלו, מה 2020 עשתה? 2020, בזכות ההתפסה המטורפת הזאת של נזילות, העלתה את אחוז הזומבים במשק האמריקני. יותר מזה שהיא העלתה את אחוז הזומבים, היא העלתה את כמות החוב שהזומבים האלו מגייסים. הפד עיוות כל כך את השוק, שחברה שנמצאת פרקטית בחדלות פירעון, אם מעלים את הריבית באחוז אחד, אמרה, אני הולכת לגייס חוב, 500 מיליארד דולר, ואנשים גם קונים. איבדנו את זה. המנגנון של חוק, של שוק חופשי יצא מהחלון. אולי יום אחד הוא יחזור, אבל כשהוא יחזור, יהיה חייב להיות ניקוי. ומה אנחנו מקבלים בינתיים? אנחנו מקבלים סטגנציה. אנחנו מקבלים צמיחה חלשה יותר. אנחנו מקבלים שהחברות הטובות צריכות להתחרות עם החברות הגרועות, והמנגנון של השוק לא מצליח לעבוד. אז יכול להיות, כן, וזה לא נעים להגיד, אבל העתיד, מה שקורה עכשיו ביפן, הוא העתיד של סין, הוא העתיד של ארצות הברית, הוא העתיד של אירופה. צמיחה חלשה, מסכורות שלא צומחות, סטגנציה. כי הדפסנו מלא מלא כסף, דחפנו מלא מלא כסף למשק כדי שלא יתפוטט, והרגנו את השוק חופשי. הרסנו את המנגנון.
מאוד אופטימי, נראה שהמנגנון של השוק החופשי מחייב את האזרחים להאמין באיזה סוג של בגרות. זאת אומרת, יש עסק, זה מאוד יהיה כואב אם הוא ייסגר, אבל אנחנו חייבים שיכאב לנו קצת אם אנחנו רוצים להגיע לאנשהו. כמו שאנחנו עושים כושר, אז כואב לנו. אבל אנחנו מבינים שאם לא נעשה כושר, יכאב לנו אחר כך במחלות אחרות, או שלא נהיה בכושר, או שנהיה שמנים, או כל דבר כזה. זאת אומרת, נראה שהמערב, וגם סין, וגם כל מיני מדינות אחרות, אני חושב, זה בערך מגיפה עולמית, מגיפת החוב הזאת, היא באה בגלל שאנשים לא מספיק בוגרים, והם רוצים לקבל כאן ועכשיו שיהיה להם טוב, אפילו אם בעתיד יהיה להם הרבה יותר גרוע.
אני לא יודע אם זה עניין של בגרות, או זה עניין, אתה יודע, שמנהיג דמוקרטי לא רוצה את המשבר הכלכלי בתקופה שלו, ואתה יודע, כאילו אני מסתכל, יש לי את הארבע שנים שלי, או את השמונה שנים שלי בתור נשיא אמריקני, מה שקורה בעשור הבא, לא בעיה שלי.
אבל לשי ג'ינפינג יש את הנצח, למה? הוא גם הוא הכניס את סין למשבר. זאת אומרת, היינו מצפים שבדווקא מדינה כמו סין לא תיכנס למשבר רחוב, כי בגלל שיש להם תרבות של הנהגה עם אחריות כלפי העם.
לא, מספיק, וכל ה... זה גזענות, אתה מבין? זה הגזענות שמעצבנת אותי, זה הגזענות. אנשים מסתכלים על סין ואומרים, סין לא יכולה לטעות. סין זה ציוויליזציה של 3,000 שנה, שיש לה חוכמה פוליטית אדירה, רפואה, טכנולוגיה. כל זה נכון. והנה עוד דבר. לסין בדרך כלל כל 200-300 שנה, השושלת הקיסרית נופלת ועולה חדשה אחרי, ובין לבין יש משהו כמו 50 שנה אנרכיה. למה כל פעם זה נופל? מפני שהשושלת הקיסרית, כדי לשמור על שלטונה, מביאה לקיבוע של החברה, עושה את כל הטעויות טווח קצר, שפוגעות בטווח הארוך, ומתמוטטת. אז ב-2008, כשלסין המפלגה הקומוניסטית הייתה ברירה, האם לתת למשק להתחיל לצמוח בצורה בריאה יותר, על בסיס צריכה פרטית, או לדחוף כמויות של אשראי, ואז נטפל בהמשך, היא הלכה עם פתרון של לדחוף כמויות של אשראי. היא עשתה את זה, כלומר, המחשבה הזאת היא שתרבות בת 3,000 שנה לא עושה טעויות, היא שגויה. עושה טעויות, עושה כמו כל אחד אחר טעויות, כי שוב, המטרה של המפלגה היא לשלוט. אז אם כדי להבטיח שעכשיו בשנה הזאת אני שולט על ידי דחיפה של טריליון דולר לכלכלה, סבבה, שנה הבאה נטפל בזה. ואגב, הם מנסים לטפל בזה. הבעיה של סין זה שכדי לטפל בזה הם צריכים לקחת את כל המודל של ייצוא זול ופשוט, ולהפוך אותו למודל של ייצוא חכם, של תעשייה טכנולוגית מתקדמת, של כלכלת שירותים, הייטק, כל הדברים האלו. יש רק בעיה ממש קטנה עם כל זה, זה שכל הפיתוח ההייטקיסטי כלכלי הוא רלוונטי רק למזרח המדינה. בסין יש בערך משהו כמו 500 מיליארד בני אדם שלא ראו את הצמיחה הכלכלית של 30 השנים האחרונות. לא חוו אותה, עברה לידם. רוב הצמיחה הכלכלית הייתה בחוף המזרחי של סין. ועכשיו המפלגה, כדי לתקן את בעיית החוב, כדי לנסות ולשמור על הכלכלה ברמה ברת קיימה, מבינה שהיא חייבת להמשיך ולחזק את המזרח, שהוא גם ככה חזק, ולתת לשאר המדינה לשקוע כלכלית. אבל איך אתה מצליח לנהל מודל כזה? כלומר, איך אתה מצליח לנהל מדינה שבה יש מרכז חזק שעוד יותר מתחזק, ופריפריה של 500 מיליארד בני אדם שרואים את המרכז הזה מתחזק? וזה נכנס למה שאני מדבר עליו, וזה לאיפה שסין הולכת, לא משנה מה מישהו אחר ינסה להגיד, מדינת משטרה טוטליטרית. כדי לשלוט ב-1.4 מיליארד בני אדם, שמיעוט מהם נהנים מרווחה כלכלית, והרוב רואים סטגנציה אם לא דעיכה כלכלית, והרוב רוצה השקעות, והמיעוט לא רוצה לתת להם את הכסף, כן? זה המחלוקת קלאסית של אזור עשיר מול אזור עני, יש את זה בצפון איטליה מול דרום איטליה, יש את זה בחופים המזרחי והמערבי מול המידווסט בארצות הברית, זה מתח שהוא מובנה, כן? סין לא ייחודית בזה. כדי לנהל את כל העסק הזה, צריך לבוא ולדכא את כולם. לבוא ולדכא את כולם. והם בונים את זה. כן, הם בונים את זה על ידי פריסה של מצלמות ביומטריות בשביל מעקב, הם בונים את זה על ידי מערכת האשראי החברתי, שתדרג כל סיני בהתאם להתנהגות שלו, ולפי ההתנהגות שלו תיתן לו קרדיט, כלומר, הוא יקבל לדוגמה גישה למשרות מסוימות, הוא יוכל להזמין כרטיסי רכבת. היא שולטת באופן מוחלט באינטרנט, גם בתכנים שסיני יכול לגשת אליו, והיא גם שולטת בנרטיב. כלומר, בייג'ין, אם היא מחליטה, היא יכולה ליצור נרטיב שהיא רוצה בתוך הרשת, על ידי צבא של מגיבים שמייצרים פוסטים ומשנים את הטרנדים. היא מכניסה את האידיאולוגיה של המפלגה לתוך תחומי הלימוד, כן, באוניברסיטאות, תלמידים, סטודנטים צריכים לקחת קורסי חובה במחשבתו של שי ג'ינפינג, והם נבחנים על זה. ומי שיוצא נגד השלטון, מי שמתנהל שלא כמו שצריך, מועלם, נשלח לכלא, נשלח למחנה לחינוך מחדש. עכשיו, אנחנו רואים את זה בשינג'יאנג, כלומר אנחנו כבר רואים את מדינת המשטרה הזאת בשינג'יאנג, עם הדיכוי של זכויות אדם, עם זה שאין להם בכלל פרטיות, אין להם בכלל קניין פרטי. בשינג'יאנג, רק כדי שאנשים יבינו, אדם, תחשבו שאתם יושבים בבית, ויום אחד בערב דופק, אתם שומעים דפיקה בדלת, אתם פותחים, עומד לפניכם פקיד של המפלגה שמודיע שהוא עכשיו הולך לגור אצלכם שלושה שבועות, כדי לבדוק האם ההתנהגות שלכם היא בהתאם לקווי המפלגה. עכשיו, מה יכול להיות התנהגות שהיא לא בהתאם לקווי המפלגה? אז כמו שתמיד אוהבים להדגיש, זה לדוגמה קיצוניות אסלאמית, תמיכה בטרור, חיפוש סרטונים של דאעש, שזה כולנו יכולים להסכים, זה באמת התנהגות קיצונית. אבל גם אם אתה מגדל זקן, ואם אתה אוכל רק חלל, מזון כשר, אם אתה צם ברמדאן, אם יש לך ילדים שעומדים בארצות הברית, כל זה קווי חריגים. ועכשיו שלושה שבועות, פקיד של המפלגה הולך לישון איתך, ועם אשתך, ובסוף השלושה שבועות האלו הוא הולך לתת רפורט על ההתנהגות שלך. עכשיו, אין שום פיקוח על הרפורט שלו, כן? אין, הרי, וזה שוב הבלוף הסיני, כן? האיש האויגורי בשינג'יאנג יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אין לו למי לדבר אם לדוגמה המדינה תכלה אותו. אז באופן רנדומלי, יום אחד נכנס לו פגיד מפלגה לבית, חי לו שלושה שבועות, ולפי מוצב פיו של אותו אדם, האויגורי הזה יכול או להמשיך בחייו הדאומללים של מעקב תמידי, או להישלח למחנה חינוך מחדש. שאגב, אני לא יודע אם המאזינים מכירים, אבל בשבוע שעבר ה-BBC הוצא דוקומנטרי, רעיונות, עם ניצולות ניצול מיני של אונס סדרתי במחנות הריכוז האלו. עכשיו, בוא נגיד, נהיה סקפטים שאין הרבה אונס קבוצתי. אבל אנחנו באמת יכולים להאמין שבמקומות שבהם אין שום פיקוח, שוב, ואני חוזר לנקודה הזאת כי זאת הנקודה של המפלגה, אנחנו באמת חושבים שבמקומות שבהם אני יכול לקחת בן אדם מביתו, להכניס אותו לתוך מחנה לחינוך מחדש, לא שום פיקוח, לא שום פיקוח משפטי, לא שום מעקב בינלאומי, קשה לנו להאמין שתהיה שם התעללות מסיבית בבני אדם?
אז בנקודה הזאת, בעקבות העלאת נקודת זכויות האדם בסין, אתה אומר, מחבר כאן בשתי נקודות מאוד מעניינות. אתה אומר שבסין בעצם אין זכויות אדם במובן המקובל, או שבסין בדרך להיות מדינה טוטליטרית ששולטת ב-1.4 מיליארד נפש, ואתה אומר שהדרך להפיל את סין, או הדרך להפיל את השלטון הקומוניסטי בסין, זה לא על ידי אינטרסים, הוא לא על ידי הכלכלה, אלא על ידי דרישה של זכויות אדם. מי שמכיר כך קצת גיאופוליטיקה, או לפחות למד את זה מקיסינג'ר, מבין שגיאופוליטיקה היא אינטרסים ולא ערכים. איך אתה מיישב בין הדברים האלה? בין הדרך להפיל את סיני דרך זכויות אדם, כלומר ערכים, ולא על ידי אינטרסים.
בוא נדייק את הדברים. אני לא בעד להפיל את סין. אני לא רוצה לראות את סין מתפרקת, אני לא רוצה לראות את החזרה למאה שנות השפלה לאומית. אני לא חושב שאני יכול לקבוע לעם הסיני מה יהיה השלטון שלו. אני לא בעד חילופי שלטון בבייג'ין, כי חילופי שלטון כשכופים אותם, כשמכריחים שהם יקרו, בדרך כלל מסתיימים רע. עיין ערך איראן, ההפיכה נגד ראש הממשלה הדמוקרטי ב-1953. קיבלנו את האייטולות, אז אני לא רוצה לדעת מה הפיכה נגד הקומוניסטים תביא לנו. מה שאני אומר זה משהו מאוד מאוד פשוט. אנחנו, במערב, לא יכולים להמשיך ולהעמיד פנים שמדינה אנטי-ליברלית, אנטי-ליברלית, מתנגדת לעקרונות של הדמוקרטיה הליברלית, מתנגדת לחופש העיתונות, מתנגדת לזכויות אדם פוליטיות, מתנגדת לשלטון חוק, אוקיי? מדינה שהמטרה שלה היא להחליש את האופי הליברלי של הסדר הבינלאומי שלנו. המטרסים פועלת היום כדי להחליש את האופי הליברלי של הסדר הבינלאומי שלנו. היא עושה את זה, לדוגמה, על ידי זה שהיא חוסמת החלטות של מועצת הביטחון של האום נגד סוריה, נגד ונצואלה, נגד זימבבואה. כן, היא, בעזרת רוסיה גם, הפכה את מועצת הביטחון של האום לגוף לא מתפקד. שזה אומר שהסדר הליברלי לא יכול לאכוף את זכויות האדם בו. מועצת זכויות האדם של האום, אחד הגופים הכי סנועים בישראל, הסיבה שמדינות כמו סעודיה וונצואלה ואיראן יכולות להחזיק מושב בו, הוא מפני שהסינים בתחילת שנות ה-2000 דרשו שלא יהיו קריטריונים לחברות במועצה. הסינים פועלים לגרום שהסדר הליברלי הבינלאומי יהיה פחות ליברלי, בגלל שהוא מאיים עליהם. בגלל שהם מבינים שהסדר הליברלי בטבעו רוצה לראות את כל המדינות ליברליות. שהסדר הליברלי רגיש לפגיעה בזכויות אדם, ופגיעה בזכויות אדם היא מובנית בתוך שלטון המפלגה. ונוסיף עוד נקודה, המדינה הזאת היא גם מנצלת את הסחר החופשי שלנו. כן, מה התחיל לשבור את הסחר החופשי הבינלאומי? סין נכנסה בשנות ה-2000, ורימתה את ארגון הסחר העולמי. ארגון הסחר העולמי, הסיבה שהוא היום לא מתפקד, זה מפני שהוא לא תוכנן מלכתחילה להתמודד עם מדינה שיודעת לרמות אותו. וסין על ידי חברות ממשלתיות, על ידי סיבסוד עקיף, על ידי הצעה של ריביות, של הלוואות בריביות משתנות לחברות ממשלתיות, כל הדברים האלו, על ידי חסימה של שווקים, על ידי גניבת טכנולוגיות, כל הדברים האלו, פוגעת גם בסחר העולמי שלנו. כן, אם מישהו רוצה להבין למה טראמפ עלה, שילך ויחפש את זה בימיו של בוש, כשפלדה זולה ומוצרים זולים הציפו את ארצות הברית, ובוש סירב להטיל מכסים על סין. הוא אמר, אנחנו לא נטיל מכסים, ובתקווה היא תהפוך לליברלית. אז אני אומר, זו הטענה מאוד פשוטה שלי. אנחנו לא יכולים להמשיך ולחזק מדינה שמחרסמת את הסדר הליברלי, ואת הסחר החופשי שמטיב עמה, ומטיב עם כולנו.
ובנקודה הזאת בעצם נשאלת השאלה, האם ההתייחסות של סין כלפי פנים דומה להתייחסות של סין כלפי חוץ, ולמה אני מתכוון? אמריקה, לדוגמה, היא ליברלית כלפי פנים, והיא רוצה להיות ליברלית כלפי חוץ, היא רוצה שכל המדינות יהיו כמותה במובן הזה של שלטון העם על ידי העם, למען העם, ליברלי עם זכויות אדם. סין כלפי פנים היא טוטליטרית. האם היא גם כלפי חוץ רוצה לראות את ישראל בראשות מפלגה קומוניסטית כמו שבזמנו רצה טרוצקי, כמו שבזמנו רצה סטלין?
לא. המפלגה, שוב, וצריך להבין את זה, כן? כשאני בא ואני מתאר, אנשים יכולים לחשוב, הוא חושב שסין רוצה לכבוש את העולם? לא. אני לא חושב שסין רוצה לכבוש את העולם. אני לא חושב שסין רוצה שלטון קומוניסטי בכל מקום בעולם. אני לא חושב שהיא רוצה שהמפלגה שלה תהפוך להיות הצורת שלטון היחידה בכל העולם. המפלגה הקומוניסטית רוצה לשלוט. כדי לשלוט היא חייבת שהסדר הליברלי הבינלאומי יפסיק לאכוף את ההגנה על זכויות אדם. זה הכל. למה? 1989, אחרי שהיא מאחה את המפגינים בטיאננמן, הטילו עליה סנקציות. הטילו עליה איסורים למחירת נשק, היא ראתה השקעות בורחות, היא הבינה שיש פה בויה. אז אם מבחינתה, המטרה היא להחליש את הסדר הליברלי. מה יקרה אחרי שהסדר הליברלי יחלש? אם פתאום בישראל תקום דיקטטורה? אם באירופה יעלה איזשהו גל פשיסטי? לא מעניינה של המפלגה. המפלגה מתעניינת בזה. המפלגה רוצה סדר ליברלי חלש, היא רוצה גישה לחומרי גלם, היא רוצה שווקים לתוצרת שלה. זה הכל. היא תהיה מוכנה לעבוד עם כל אחד, לדבר על כל דבר, כל עוד כמובן הצד השני, מכיר באינטרסים המהותיים שלה. שזה טיואן, ים סין הדרומי, טיבט, שינג'יאנג, הונג קונג. כן? אתה, וזה שוב, היופי גם, הסינים מבינים כל כך את הנפש המודרנית שלנו, הם מבינים שהערך הכי גבוה בחברה שלנו היום זה סובלנות. אז הם באים ואומרים, הדיפלומטיה שלנו היא מאוד פשוטה. אנחנו לא מתערבים בעניינים של מדינות אחרות, ומדינות אחרות לא מתערבות בעניינים שלנו. לדוגמה, אל בשיר, הרודן של סודן, הבחור שקשור לטבח עם בדרפור, כאשר הוא הוטלו עליו סנקציות כלכליות, הסינים באו ונתנו לו הלוואות. אנחנו לא מתערבים, לא, במה שקורה במדינה שלו, גם אם זה קבוצות רצח שתופחות במיעוט אתני, והוא לא מתערב אצלנו. נכון? סובלנות. אנחנו מקבלים את האחר, אנחנו לא קופים על האחר שום דבר.
אז באמת מכאן נשאלת השאלה, אולי ישראל צריכה באמת להיות בעלת ברית מאוד קרובה של סין, ככה אף אחד לא יפעיל עלינו לחץ. בדברים שחשובים לנו כמדינת ישראל לעשות עם האויבים שלנו, לא יאיים עלינו אם נעשה כך וכך בעזה, ואם יארג ילד אחד יותר מדי בהפצצה, אז עכשיו נטיל עליכם סנקציות. אז למה באמת לא להיות בעלי ברית קרובים של סין, ולא בעלי ברית של ארצות הברית, עם התפיסה הערכית שלהם, שאומנם מאוד דומה לשלנו, אבל לפעמים מתנגשת עם האינטרסים שלנו?
תראה, קודם כל, כמו שאמרתי, אין כזה מושג בעלת ברית קרובה של סין. יש מדינה ידידותית לסין. זה בערך as far as you can go. שוב, זה באמת הנקודה, כן? סין לא תציע לנו ברית הגנה, סין לא תיתן לנו סיוע ביטחוני, תשמח שנקנה כמובן טכנולוגיה סינית, אבל אין פה איזשהו עניין. אז כן, אתה מקבל איזשהו חופש לעשות מה שאתה רוצה, פחות או יותר, כי כמובן סין מתעניינת יותר במרחב הערבי מאשר בנו, אז היא לדוגמה תומכת בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם שתי מדינות לשני עמים ומדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים. היא לא מכירה בחמאס כארגון טרור. חשבונות בנק לכאורה של משמרות המהפכה האיראנים, ארגוני טרור איראנים פועלים דרך סין. לכאורה בנקים סינים היו מעורבים בהלבנת הון של טרור. אנחנו כישראל, ואנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו חיים ונהנים מהגלובליזציה שארצות הברית אפשרה על ידי קידום הרעיונות של שלטון החוק וסחר חופשי. אנחנו מדינה קטנה שנהנית מאוד מהאפשרות שיכולה לסחור עם כל העולם, והיא יודעת שמדינות גדולות לא יציקו לה, כמו מצרים, טורקיה, ערב הסעודית, איראן, מפני שיש לה גב גדול. אגב, גם אני צריך להזכיר, השלושה מיליארד דולר שאנחנו מקבלים בסיוע ביטחוני בשנה לצהל, הוא מקור הרכש המרכזי לחיל האוויר הישראלי. כן, אז יש פה גם ערך קונקרטי ברור. אז אני לא חושב שהתפיסה הזאת היא של, אנחנו נקבל יותר חופש אם נהפוך להיות מדינה יותר ידידותית לסין, או שאנחנו נרוויח יותר חופש, מזה שארצות הברית תחלש. כן, אנחנו נרוויח יותר חופש, אבל גם האתגרים שלנו יהיו הרבה יותר גדולים. ואגב, אנחנו גם כבר רואים את האתגרים האלו עכשיו, עם ההתעניינות הפוחתת של ארצות הברית בעולם. זה סדרה אחרת שעכשיו אני עובד עליה, פוסט-אימפריום, זה הסדרה אחרי קיסר אדום, שבגלל שארצות הברית התכנסה ומתכנסת בעצמה, בין השאר כדי לעבוד על הפגיעות הכלכליות שקרו בגלל הסחר עם סין. אז יש לך את טורקיה שעולה במזרח הים התיכון, יש לך פיראטים שמופיעים בים האדום, חוסר יציבות באתיופיה, בסומליה, יש לך את ערב הסעודית שהופכת להיות אגרסיבית יותר, איראן שהופכת להיות אגרסיבית יותר, כל האתגרים הביטחוניים שלנו, שחלקם מתעצמים ומתווספים חדשים, הכל נובע מכך שארצות הברית, שהבטיחה את הסדר, עכשיו פחות מתעניינת בלהמשיך ולקיים אותו. וסין לא נכנסת. מביאה של סדר סיני חדש. היא לא תחליף את ארצות הברית. ולכן אני חושב, וגם, אגב, שוב, צריך להאמר, גם מבחינה ערכית, כלומר, אם ישראל, אם ממשלת ישראל, באה ושותקת בנוגע לפגיעה בזכויות אדם בסין, מה מפתיע שמדינת ישראל לא תפגע בזכויות אדם גם פה בארץ נגד אזרחים ישראלים? כאילו, ברגע שהפכת לנורמה פיקוח על אזרחים, ברגע שהפכת לנורמה את הרעיון הזה שבשביל פיתוח כלכלי אני שובר למפגינים את העצמות, אז מה ימנע את הנורמה הסינית מלהגיע פה לירושלים או תל אביב? כי זה בסוף נורמות בינלאומיות.
הדוגמה היפה שאהבתי בתוך קיסר אדום, שהיא דווקא דיברה בשפה של אינטרסים, זה אם אתה סוחר עם סין, או אם אתה מספק לסין טכנולוגית זיהוי פנים, שאחר כך ישתמשו בה כדי לצוד אויגורים, במחוז כלשהו בסין, זה עלול לגרום לכזה נזק תדמיתי, וכזה נזק של סנקציות אפילו נגד ישראל, שפשוט חבל לנו לעשות את זה. כל רווח שנרוויח מסין לא שווה את כל הנזק של סחר חופשי וסחר בכלל שאנחנו עושים עם העולם ומכירת טכנולוגיות ישראליות, כי פשוט יחרימו אותנו. את סינים לא יכולים להחרים, אבל אותנו יחרימו.
הם גם אגב מטילים סנקציות על סין, כן, בו תחת טראמפ ראינו סנקציות גם על חברות כלכליות בשינג'יאנג, וגם על חברות שמתעסקות בבנייה בים סין הדרומי. ונגד חברות טכנולוגיות שמעורבות במדינת המשטרה בסינג'אן, כלומר...
אבל זה נגד חברות, זה לא נגד כלל סין. זאת אומרת, הרבה יותר קל להטיל על ישראל סנקציות. מה הסיפור בשתי שניות עם פגיעה מינימלית לסחר העולמי?
שוב, אני לא חושב שישראל תחטוף כישראל סנקציות על זה שטכנולוגיות כחול לבן ישמשו בסינג'אן, אבל א', זה פוגע בתדמית שלנו, ב', יכול להיות שיוטלו סנקציות על חברות ישראליות, שזה משהו שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים אפילו איך לאכול אותו.
אז בנימה אופטימית, בוא ננסה רגע להבין מה יקרה בסין בעשורים הקרובים. מי שקצת מכיר את סין ומדיניות הילד האחד, שבוטלה לאחרונה, יודע שסין נמצאת בבעיה דמוגרפית מאוד קשה, מהבחינה הזאת שהרבה מאוד הורים סינים מעדיפים להמשיך ללדת רק ילד אחד, הם מעדיפים ללדת בדרך כלל בן, ומכיוון, ואנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה, שחברות שבהם היו יותר מדי גברים צעירים מתוסכלים ולא נשואים, ולא מרוסנים על ידי איזו אישה טובה שדואגת שהם ילכו בכיוון הנכון, אז נראה שסין הולכת לכיוון מאוד מאוד לא יציב, כמו גם דרך אגב יפן, שגם אצלה יש בעיה דמוגרפית מאוד קשה, של הרבה מאוד זקנים ומעט מאוד צעירים. אז מה יקרה שם בעשורים הקרובים?
בואו נתחיל אולי מהנקודה האחרונה ונלך אחורה. יפן הגיע לסוג של יציבות דמוגרפית. היא מאוד סקנה, והיא תמשיך להיות מאוד סקנה. אוקיי, כלומר, המספר סקנים ביפן הולך לגדול עד 2050 מסביבות משהו כמו 10-20%, שזה לא עכשיו התמוטטות, וליפן יש את הטכנולוגיה, ויש את התמ"ג לנפש לספק את כל השירותים שאנשים סקנים צריכים. כן? סין, בגלל מדיניות הילד האחד, הולכת לראות הכפלה של מספר הסקנים בה בין 2020 ל-2050. משהו, התווספות של בערך עוד 100 מיליון סקנים. לסין אין לא את הטכנולוגיה לתמוך בהם, כלומר אין את הפיתוח התשתיתי של רפואה, רשתות, רובוטיקה, מה שצריך, ואין את התמ"ג לנפש לתמוך בכמות הזאת של סקנים. וסין, מה שהיא עכשיו מתחילה להתמודד איתו, זה הבעיות של חברה שמזדקנת במהירות. שזה עלייה בעלויות של שירותים סוציאליים, ירידה בכוח העבודה שלך, מה שאומר שיש לך פחות משאבים, בעיה של פנסיות, כן, היום הגיל פנסיה בסין הוא מאוד מאוד מוקדם, סביבות 60-55 לנשים, אז אתה חייב להזיז קדימה את גיל הפנסיה, להעלות אותו. שזה סוגיה שאפילו פוטין ברוסיה יש לו בעיה להתעסק איתה, כן? זה לא סוגיה קלה באף שלטון. הסין רואה צניחה דמוגרפית. עכשיו, ביחד עם זה, יש לנו גם תופעה, שאתה הזכרת את זה עם העיוות המגדרי, שנקרא ענפים חשופים, bare branches. כשיש לי עודף של גברים על נשים, נשים יכולות לבחור עם מי להתחתן. אוקיי, כן, גם בחירת בן זוג זה שוק חופשי. אז כמובן שאם אני אישה סינית, אני מעדיפה להתחתן עם הבחור המשכיל, עם ההכנסה הגבוהה, ועם העתיד קריירה המובטח. ואם אני צריכה, אני אעזוב את הכפר השכוח אל שבמרכז סין, אסע למזרח סין, כי גם שם אין יותר מדי בנות, אמצא לי את המהנדס שלי, התחתן, אחיה באושר. אבל על הבחורה הזאת שנסעה, נשאר לי עכשיו גבר שאין לו עם מי להתחתן. הערכות הם שעד 2050 יהיה עודף של 44 מיליון גברים בסין. הם נקראים בר ברנצ'ס בגלל שאף אחד לא הולך להתחתן איתם. אין נשים להתחתן איתם. עכשיו, אנחנו צריכים להבין רגע מי הם הבר ברנצ'ס הזה. הגבר שנולד בהונג קונג, שנולד בבייג'ין, שיש לו השכלה אקדמית ועבודה טובה, הוא הולך להתחתן. הבנות מהמערב הולכות להגיע למזרח, הוא הולך להתחתן, הוא מסודר. הפועל במפעל ברזל, במכרה פחם, הוא לא הולך למצוא אישה. הוא לא רלוונטי, כן? הוא לא תחרותי, בשוק מאוד תחרותי. ומה שקורה, ושוב, זה מחקר אקדמי, אתם מוזמנים להסתכל, כל מה שאגב אני אומר, וברור לי שיש אנשים שלפעמים כשהם שומעים אותי מדבר על סין, אז הם חושבים שכאילו אני איזה חייזר שנופל מהחלל, כי אף אחד לא מדבר על הנתונים. אז כל מה שאני אומר, הכל נמצא באתר של המשחק הגדול, חפשו קיסר אדום, תיכנסו לכל פרק, אתם תמצאו את המקורות. תקשיבו לפרקים, תתהו מאיפה הוא מקשקש את זה, כנסו לאתר, לפרק באתר, תראו את המקורות. אז היה מחקר על הבר ברנצ'ז, שמצא שאותם חבר'ה לא נשואים, צורכים יותר פורנוגרפיה, צורכים יותר אלכוהול, מאמרים, מעורבים בפשיעה, סובלים מדיכאון, ואנחנו מסתכלים על תופעה שלא הולכת להיות 1, 2, 3. 44 מיליון רווקים שיודעים שאין להם עתיד. שהמערכת הכזבה אותם טוטלית. מה אתה עושה איתם? שוב, מדינת משטרה טוטליטרית. אני לא אומר מדינת משטרה טוטליטרית כי אני חושב שהמפלגה הקומוניסטית היא השטן, או היא מרושעת, או משהו כזה. לא. אני פשוט מבין את השיקול האסטרטגי. אנחנו רוצים לשלוט, וכדי להבטיח את המשך השלטון שלנו, אנחנו צריכים לבוא ולהדק את האחיזה ב-1.4 מיליארד בני אדם, שהולכים לעבור המון שינויים ב-20 השנים הקרובות. שיהיו להם רווקים מתוסכלים, שהם יראו דעיכה כלכלית, שהם יראו את השירותים הסוציאליים שלהם נחתכים, שהם יראו את הפנסיה שלהם עולה, כל הדברים האלו. ובשביל לשמור על השלטון, אני צריכה להדק את האחיזה. ההיגיון פשוט.
תמים שכמוני, רציתי לסיים בנימה אופטימית, אבל אני כן אסיים במשהו שאולי אנחנו יכולים ללמוד ממנו, וזה שיש את חוק התוצאות הבלתי מכוונות, או חוק שנקרא חוק הקוברה. וזה כשאנחנו עושים איזושהי התערבות בשוק, אפילו ברגולציה המשפחתית, כמה ילדים מותר להביא, אני חושב שלא דמיינו אי אז, שזה יגרום להביא יותר גברים, יגרום לעיוות דמוגרפי כל כך חריף, ויותר גברים בכל תרבות בעולם. זה פשוט חברה לא יציבה, ואולי מזה אפשר ללמוד, שמדינות לא צריכות להתערב באופן סיטונאי כל כך בחיים של האזרחים שלהם, ולתת להם לנהל לבד את העניינים, כל זה כמובן לא פוגע במישהו אחר בצורה מובהקת, כי אחר זה פשוט יוצר כל כך הרבה עיוותים וכל כך הרבה מחלות חברתיות, שאחר כך לך תדע איך להתמודד איתם, אני לא מקנה בשי ג'יפינג.
כן, אני חושב שזה קשור לנקודה, אחת הנקודות החשובות של טלב, נסים טלב מברבור שחור, שבמערכות מורכבות אנחנו לא יודעים להעריך מה היו התוצאות, ולכן הדבר הכי טוב קודם כל זה אל תעשה נזק, כמו ברפואה. אל תעשה נזק, אל תנסה להנדס את החברה, אל תנסה מעולה. אז יש לו גם את הספר ברבור שחור, יש לו גם את אנטי שביר. נסים, אני חושב, הוא באמת הוגה שמסביר בצורה ברורה למה שמרנות חברתית היא מהלך חכם. לא שמרנות מוחלטת, כן, צריך רפורמות, אבל אתה צריך לקבוע את זה קודם כל לפי העיקרון של אל תעשה נזק. יש איזשהו מנהג שאתה לא מבין אותו, אבל הוא לא עושה נזק? אל תיגע. אל תנסה לשנות, להנדס את החברה מחדש. אגב, אם אנחנו רוצים רגע לדבר, ואולי זה המלצה לקוראים, למי שמתעניין ורוצה יותר לחקור, את הנושא הזה של מרקסיזם והרצון להנדס חברה, והתפיסה גם של המפלגה הקומוניסטית הסינית בעצם, של אני לוקחת חברה ואני הופכת אותה למדינת משטרה טוטליטרית. יש לנו את הסדרת ספרים של דוד אוחנה, פרופסור דוד אוחנה, דרכי המודרניות. הקרח השני שלו נקרא התשוקה הפרומיטאית, והוא מדבר שם, הוא מציג איך הנאורות, כן, והתפיסה הזאת של האדם חופשי מהאלוהים, חופשי מהמוסר הטבעי, מביא אותו לנסות ולהנדס מחדש את האדם, להנדס מחדש את החברה. ומה שמתחיל ברעיונות מאוד נחמדים על חינוך טבעי יותר ומצב טבעי יותר, הופכים בסוף לחזיונות בלהות של עידן הטרור של הרפובליקה הצרפתית, ועידן הטרור של סטלין, והקפיצה הגדולה של מאו, והיום גם המדינת משטרה הטוטליטרית של המפלגה. שזה בעצם המחשבה הזאת של האדם שהוא יכול פשוט להנדס מחדש את החברה, לבנות אותה מחדש, ולהאמין שלא יהיו לזה השלכות בלתי צפויות.
טוב, אז מכיוון אתה לא נותן לסיים בצורה אופטימית, נסיים בצורה פסימית. אני רוצה מאוד להודות לך, ניצן דוד פוקס, מהמשחק הגדול.
תודה רבה.
תודה.
שמחתי.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.